אנחנו עושים בדף זין, נתחיל לסוף וו עמוד בית, אמר רבא. אנחנו נתחיל מההתחלה, אמר רבא. אם אישה אומרת לאיש, תן מנה לפלוני, והקדש אני לך. אתה תיתן לו את הכסף, אל תיתן לי. תן למישהו אחר ואני אהיה מקודש לך. אז היא מקודשת, מדין ערב. מה זאת אומרת? בערב, לאו אף אגב דלומטי ענה לידי כמשה בנפשי, ערב הרי הוא לא מקבל את הכסף, אבל הוא חותם ערבות, הוא עכשיו אחראי על הכסף הזה, והוא לא קיבל שום הנאה, אז הוא משבד את עצמו, למרות שהוא לא קיבל את ההנאה, היית את האישה הזו, נמי גם כן, אף אגב דלומטי ענה לידה, למרות שהיא לא מקבלת את ההנאה, היא אומרת לו, תן את הכסף לאחר. בכל זאת, כמשה בדה, ומקניה נפשה. היא משבדת ומקנה את עצמה. זה לשון מעניינת. משבדה ומקניה נפשה. כי אנחנו אמרנו, האיש קונה, מה זה לשון קניין? דיברנו שהקניין הוא פעולה, כאילו פעולה אמורה לסיכום עסקה. אבל פה מקניה, לכאורה זה לא מלשון קניין, זה מלשון לקנות ומקניה נפשה. היא מקנה את עצמה, היא משבדת ומקנה את עצמה. זה קצת אחרת. בסדר. הלאה. דין הבא אומר לנו רבא. הילך מנה והתקדשי לפלוני. אם האיש נותן לה מנה, הוא נותן לה הרבה כסף, הוא אומר לה, הכסף הזה אני לא רוצה שתתקדשי לי, תתקדשי למישהו אחר. אני נותן לך את הכסף. זה לא שאני שליח שלו. זה הכסף שלי ואני נותן לך. אבל אם קבלת הכסף הזה תהיה מקודשת אליו. אז הדין הוא מקודשת. מדין עבד כנעני. עבד כנעני, לאו אף אגב, דלא כחסר ולא מידי. מה קורה בעבד כנעני? כדי שהוא ישתחרר, מישהו אחר נותן את הכסף לאדון, והוא אומר לו, עכשיו אני לא רוצה לקבל את עבד כנעני, הוא לא יהיה שלי, תשחרר את עבד כנעני. אז אנחנו רואים שיש מציאות הלכתית, שהבן אדם הוא לא חסר כלום. עבד כנעני הרי לא שילם כלום, ובכל זאת, קקני נפשי, הוא קונה את עצמו. היי גברא נמי, אף אגב דלא כחסר ולא מידי, קקני לה להעיד איתה. אותו בעל, שעכשיו היא הולכת להיות אשתו, הוא זוכה בה כאשתו, למרות שהוא לא שילם כלום, מישהו אחר שילם לה. תחשוב, אז בוא ניקח שני דוגמות שיעזרו לנו להמחיש את זה. אישה אומרת, אני לא צריכה את הכסף שלך, תן את המיליון דולר לאחותי, ואני אהיה מקודשת לך. היא לא מקבלת הנאה, היא מקודשת לו. זה כמו ערבות, ערב. אני מחויב לבן אדם, למרות שאני לא קיבלתי הנאה. אני אומר, תן לו את ההלוואה, אני אתחייב לך. עכשיו בוא ניקח דוגמה למקרה השני, שיהיה לנו יותר קל להבין, שהאיש אומר לה, אני אתן לך כסף, בא אבא של הבחור, אומר לאישה, אני רוצה שתתחתני לבן שלי. לא רוצה, בסדר. אני אתן לך מיליון דולר, עכשיו תתקדשי לו, אני אתן לך את המיליון דולר. עכשיו, הבן לא יחסר כלום, הוא יהיה הבעל שלה. הוא לא איבד שום כסף, הוא לא נתן לו שום כסף, הוא בכל זאת היא מקודשת אליו. מדין עבד כנעני, כמו בעבד כנעני, שאבא שלו יכול להתקשר מאפריקה, כלומר, תראו, עכשיו מצאתי יעלום, אני אשלח לכם את היעלום, תשחררו את הבן שלי מלהיות עבד כנעני. אז העבד לא איבד כלום, ובכל זאת הוא קונה את עצמו. אותו דבר האישה. אז אלה שני דוגמאות שעוזרות לנו להמחיש את זה. אז אלה שני הדינים של רבא, ועכשיו אנחנו נצרף את שני הדינים. הדין הראשון היה היא לא מקבלת את הכסף. הדין השני היה שהוא לא נותן את הכסף, נכון? אלה היו שני הדינים אם נגדיר אותם. גם מציאות שהיא לא זו שמקבל, גם מציאות שהבעל הוא לא זה שנותן. עכשיו נצרף את שני הדינים. כן? עכשיו, אומרת הגמרא, תן מנה לפלוני והקדש אני לא. אז היא אומרת לאבא, אתה תן את המיליון דולר לבן שלך, ומכוח זה אני אהיה מקודשת אליו. אז עכשיו, הבעל הוא לא זה שנותן, והיא לא זו שמקבלת. אז זה צירוף של שני הדינים. כן? הדין הראשון היה שהבעל, היא לא מקבלת, היא אומרת, תנו לאחותי ואני אתקדש לך. הדין השני היה, הוא לא זה שנותן, אבא נותן, מישהו אחר נותן לה, והיא מתקדשת אליו. עכשיו אנחנו מצרפים את שניהם. אתה תן את זה אליו, ואני אהיה מקודשת אליו. הבנת? בסדר. אומרת הגמרא, זה הדין השלישי שרבא מלמד אותנו, תן מנה לפלוני והקדש אני לא, מקודשת מדין שניהם. אז אתה תאמר לי, איך זה יכול להיות? ערב, לאו אף על גב דלא קמה טענה על ידי כמשבד נפשי, הערב זה הדין הראשון, הוא משתבד למרות שהוא לא קיבל שום מנה. כשהיא אומרת, תן את הכסף לאחותי, היא לא מקבלת הנאה, אם היא תקדש לאדם, למרות שהיא לא מקבלת הנאה. הערב אומר, תן את הלוואה אליו, ואני משבד את עצמי, למרות שאני לא מקבל הנאה. היית נמי, האישה הזו גם כן, אף אגב לא קמה טענה לידה, למרות שהיא לא מקבלת את הנאה, כמכאן היא נפשה. אז היא מקנה את עצמה. אומרת, רגע, מי דמי? האם זה באמת דומה? הערב, היידקה קני לקה חסר ממונה. לפחות אצל הערב, זה שקונה את זה, זה שמקבל את ה... זה שנותן את ההלוואה, זה שמקבל את השיעבוד. נכון? הערב נותן שיעבוד. אני מתחייב, אם הוא לא משלם לך, אני אשלם לך. אז לפחות, אתה שמקבל את השיעבוד ממני, אתה איבדת כסף לקבל את השיעבוד הזה. פה, מה היא אומרת לו? תן את הכסף אליו, ואני אהיה משובד אליו. אז הבן אדם שמקבל את השיבוד, הוא לא יחסיר כלום. היי, ערב, איפה אנחנו בגמרא? מי דמי? ערב, היי דקקני לי, זה שקונה את השיבוד, המלווה, ככה שר ממונה, הוא איבד את הכסף, הוא נתן את זה כהלוואה. היי גברה, הבעל, קקני לה, הוא זוכה להיות בעלה, להיית אתה, לאישה הזאת, ולא ככה שר ולא מידי, הוא לא שילם כלום. עונה הגמרא, עבד כנעני הוכיח, אז את הפן הזה אני לומד מעבד כנעני. למה? זה לא ככה שר ממונה, עבד כנעני לא משלם כלום, הוא לא מאבד שום כסף, וקקני נפשי, והוא זוכה בעצמו. הגמרא אומרת, רגע, מי דמי, הטם חסר ממונה, וקקני נפשי. הטם, החדקה מקני, קקני. אצל עבד כנעני, זה נכון שהוא לא מאבד את הכסף, אבל לפחות האדון מקבל את הכסף. הכה היית את הקמקני הנפשה ולא קקניה. במקרה הזה, האישה אומרת, אני מוסרת את עצמי, למרות שאתה לא משלם את הכסף. אני מוסרת את עצמי להיות אשתך, אבל היא לא זו שמקבלת את הכסף. אז הגמרא אומרת, זה, למרות שפה ולא קקניה ולא מידי, היא לא מקבלת כלום. בפן הזה, הרב יוכיח. זה אני לומד מהצד של הרב, שאף אגב דלא קמתי ענה לי, עדי משבד נפשי, שבערבות מה קורה? למרות שהוא לא מקבל את הנאה, הוא כן משבד את עצמו. אז אני מצלב, אני מצרף את שני הדינים האלה, ויוצא לי דבר מוזר, שאישה יכולה לומר לאבא, תן את המיליון דולר לבן שלך, ואני אתקדש לו. איך זה קורה? הרי הבן לא שילם לה? נכון, אבל זה מדין ערב, שהאבא משלם, והיא משבדת את עצמה. היא לא מקבלת את ה... כן? אז ישנו, אם זה העניין שהיא לא קיבלה את הכסף, הבן קיבל את כסף, זה מדין ערב. אם זה העניין שהבן לא שילם, הוא לא הפסיד כלום כדי לזכות בה, זה מדין עבד כנעני. כן? בסדר. אז רבא לימד אותנו שני הדינים קודמים, ואז את הדין השלישי הזה. ביי רבא. רבא עכשיו שואל, היי לך מדנה, והקדש אני לך, מה הוא עכשיו שהגדרנו? שיכול להיות מציאות שהיא אומרת לגוף שלישי, תשלם אתה את הכסף אליו ואני אהיה אשתו, ואני אתקדש אליו. מה אם היא אומרת לו, אני אתן לך? אמרנו שלא יכול להיות מציאות שהיא מקדשת אותו. אבל מה אם היא אומרת לו, אני רוצה להתקדש אליך, אתה תקדש אותי בזה שאני נותן לך מנה. עכשיו אנחנו מוצאים את הגוף השלישי מהתמונה. עכשיו נלך שלב הבא. במקום שאני אומרת לאבא שלו, תן את המיליון דולר לבן שלך, ובזכות זה אני אתקדש לו. עכשיו אנחנו אומרים צד אחר. היא אומרת, לא, אתה תקדש אותי, אני אתן לך מיליון דולר, בזה תקדש אותי. אז זו השאלה של רבה. הוצאנו את הצד השלישי. באי רבה, היי לך מנה, והקדש אני לך, מהו? אמר מר זוטרה משמי דרב פאפה, אז רבה שאל את השאלה. עכשיו אנחנו יורדים שני דורות למר זוטרה, שמצטט את רב פאפה, שהיה תלמידו של רבה, אז התלמיד מיישב מקודשת. התלמיד רב פאפה מורה הלכה, על מה שהרבה שאל, רבה, שהיה רבו של רב פאפה שאל, מה הדין? רב פאפה הכריע מקודשת. אמר לי רב אשי, אז רב אשי אומר למר זוטרה, אמר לי רב אשי למר זוטרה, אם כן, אם יש מציאות כזו, שהיא אומרת לו, אני אתן לך את הכסף, ויחד עם הכסף תקבל אותי, אז נוצר מצב שהיא משבטת את עצמה יחד עם כסף. שהיא אומרת, תקח את הכסף, ויחד עם כסף אתה מקבל אותי. נכון, הוא אומר, הרי את מקודשת לי במנה זו שאני מקבל ממך. נכון, יופי, הוא אומר, והוא לוקח את הכסף. אבל לנו יש כלל. המשנה אומרת שנכסים שאין להם אחריות, היינו מטלטלים, נקנים אגב נכסים שיש להם אחריות. למדנו את המשנה, זו משנה בקידושין. אני יכול להקנות לך קרקע, ויחד עם הקרקע אתה מקבל את הכיסאות שעל הקרקע, אתה מקבל את השולחנות, את המטלטלים, את הבהמות. אני יכול להקנות לך דברים, אגב, הקניין על הקרקע נעשה בכסף, בשטר, בחזקה, דברים שאני לא יכול לעשות קניין ככה על מטלטלים. אבל מאחר ואני יכול לעשות את הקניין על הקרקע, אגב הקרקע אתה גם קונה את המטלטלים. אבל אני לא יכול לעשות את ההפך ולומר לך, הנה, תקנה את המטלטלים, ואגב המטלטלים תקנה את הקרקע. זה לא, המשנה אומרת, זה אי אפשר. מטלטלים נקנין אגב קרקע, קרקע לא נקנית אגב מטלטלים. עכשיו, בן אדם, אנחנו מתייחסים, זה עדיף, זה נתון. עכשיו, אנחנו מתייחסים לבן אדם כמו קרקע. כי בעבדים התורה מדברת על העברת נחלה שבן אדם יורש עבדים, כמו שבן אדם יורש קרקע. אז אנחנו מתייחסים לאדם שאתה כמו קרקע. אז רבשי שואל את רב פאפה, אם יהיה לנו מציאות כזו, שהיא עכשיו משבדת את עצמה יחד עם הכסף, היא אומרת, תיקח את הכסף, ים עם כסף תקנה אותי, אז יש מציאות שבעצם היא, שהיא אדם, משועבדת, אגב המטלטלין, אגב הכסף. וזה לא הגיוני. אמר לי רבשי למר זוטרא, אם כן, אם אתה באמת תאמר שהיא מקודשת, ותשים לב שרבשי מקשה על מר זוטרא, מר זוטרא לכאורה רק ציטט. לנו יש כלל בגמרא, שאם אתה מצטט משהו, אתה סובר את זה. אנשים בכללית לא מצטטים מה שהם לא סוברים. הנקודת הנחה היא תמיד, אם ציטטת, סברת. וזאת אומרת שכל אמרה שיש לנו, אם זה ציטוט כמו פה, מר זוטרא בשם רב פאפה, אז יש לך שתי דעות שסוברות את זה. גם רב פאפה וגם מר זוטרא שמצטט את זה. זה כלל. לפעמים הגמרא תאמר, לא, הוא רק ציטט את זה ולי לא סביר עליה, הוא לא סבר את זה. אבל זה דיחוי שהגמרא נותנת. הנקודת ההנחה של הגמרא תמיד, זה אם ציטטת, סברת. אתה גם סובר את זה. אז עכשיו רבשי מקשה למר זוטרא, למרות שמר זוטרא סך הכל ציטט את רב פאפה. אבל רבשי מקשה לו. אמר לי רבשי למר זוטרא, אם כן, הווה לנכסים שיש להם אחריות, היינו האישה הזו היא כמו קרקע שיש להם אחריות, נקנין והיא נקנית עם נכסים שאין להם אחריות עם הכסף הזה. וענן, איפחת נן, ולנו יש במשנה לגמרי ההפך, שהמשנה אומרת לנו כלל, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, וכסף, ושטר ובחזקה. אז זה הקושייה של רבשי למר זוטרא. אמר לי, מר זוטרא ענה לו, מי סברית דאמרה לי, אגב, מה אתה חושב שהצורת קידושין פה זה שאומרת לו, אגב, כמו שאנחנו עושים קניין אגב על קרקע, שאגב הקרקע אתה קונה את המטלטלין, גם פה היא אומרת לו, אגב הכסף תקנה אותי, זה לא מה שהולך פה. הכה באדם חשוב עסקינן, פה מדובר על מקרה מיוחד, מדובר על בן אדם, רב שלמה זמן אורבך. הוא בן אדם חשוב, אנשים רצו לבוא לתת לו טלפון, הוא אמר, אני לא רוצה. אנשים רצו לתרום לו מקרר, הוא אמר, אני לא רוצה, אני חי טוב בלי זה, מה אני צריך? בא אדם משכנע אותו, תעשה לי טובה, תקבל את הטלפון, אני רוצה שהטלפון שאתה עונה לכל עולם, יהיה הטלפון שלי, שתשמש טלפון שלי. תעשה לי טובה, תקבל ממני את הטלפון הזה. אז הוא אדם חשוב, זה, בשבילך שהוא יקבל, שאתה תוכל לומר כל העולם, הטלפון שהוא משתמש זה שלי, זה כבוד לך, נכון? אתה רוצה לומר את זה לכולם. מה, הנהג שעמוד לך אליהו, יש מישהו שמממן את זה, וזה כבוד לו, הוא אומר לכל העולם, הנהג שעמוד לך אליהו זה אני מטפל בנהג שלו. זה כבוד, יש אדם חשוב, יש מציאות שלתת לו זה כבוד לך. עצם הנתינה לו, שהוא הסכים לקבל ממך זה כבוד. אז אותו דבר האישה הזו, היא באה לרב הראשי לישראל, היא באה לה ואומרת לו, אני רוצה להיות אשתך, בוא תקבל ממני, אני אתן לך מיליון דולר. בשביל זה כבוד שתקבל ממני מיליון דולר. אם אתה מקבל ממני מיליון דולר, בהנאה זו שכולם ידעו שאתה קיבלת ממני, אני רוצה להתקדש אליך. על זה רבא דיבר כשרבא אמר שהיא מקודשת. אז זה לא כמו שאנחנו הבנו עכשיו, שזה המשך של הסוגיה הקודמת. שבסוגיה הקודמת אמרנו, מה מדין ערב? מדין עבד כנעני. עכשיו נעשה את זה מדין אגב, שאפשר להוציא את הגוף שלישי, וזה גם צורת קניין. הדברים האחרים היו דינים בקניינים. פה זה דין אחר. זה לא קשור לדינים בהתחלת העמוד. זה דין חדש. יש מושג של אדם חשוב, יש לה הנאה בזה שהוא מקבל את זה, בהנאה הזו הוא מקדש אותה. אמר לי, מסברה, תאמר לי, אגב, הכה באדם חשוב עסקינן, דבהי הנאה דכם קבל מתנה מיני, גמרה ומקניה לנפשה, שבהנאה הזו שהוא מקבל את זה, היא גומרת לדעתה והיא מקנה את עצמה לו. התמנה ממשמי דרבה, ושים לב, תמיד כשישנו את המילה משמי, הכוונה היא משם, גם שיש לך משום. זה נאמר על משום, אבל אני חושב שזה גם משמי. אם זה אמר, אמר, אם זה היה אמר מזות, אמר רבה, זאת אומרת שהוא שמע את זה ממנו, כללית. כללית זו הנחה. לפעמים, אם יש לך שלוש אמר, אמר, אמר פלוני, אמר פלוני, אמר פלוני, אז יש ירושלמי שאומר שזה פשוט כי הם לא רצו לצטט עד משה רבינו. אז עשו איזשהו תקציר. אמר, אמר, אמר זה המקסימום. כללית אמרה לא אומרת יותר משלוש, אבל יכול להיות שהיו יותר משלוש ודילגנו על דורות. ככה כתוב בירושלמי. אבל כללית אמר, אמר, זאת אומרת הוא שמע ממנו. אם זה אמר משום, אז כתוב שזאת אומרת הוא אמר משמו, אבל לא שהוא שמע ישיר ממנו. הוא שמע שזה מה שהוא סובר. אני חושב שזה הגיוני לומר שזה אותו דבר אמר משמי. למרות שלא זכור לי שראיתי את זה בספרי הכללים על משמי, ראיתי את זה על משום, אבל נראה שזה אותו דבר, רק שזה בארמית, נראה לי. אז פה התמנה ממשמי דרבה, יש לנו גם ציטוט משמו של רבה, וכן לעניין ממונה, שכל הדינים האלה שאמרנו לגבי קידושין, שיש דין ערב, ויש דין עבד כנעני, ויש דין נצלבת שניהם, אז אותם דינים יכולים להיות גם בדיני ממונות. אם אני בא ואומר לך, אני אשלם לך את הכסף על השדה הזה, והשדה תהיה שייכת לו ולא לי, אז למרות שהוא לא שילם על זה, זה יכול להיות מדין עבד כנעני, כמו שעבד כנעני לא משלם והוא מקבל נפשו. אם אני אומר, אם אתה אומר לי, אתה בא לשדה, אתה אומר לי, אל תשלם לי את כסף, תשלם לו ואני אתן לך את השדה. אז זה מדין ערב, אתה יכול לעשות את זה. כל הדינים האלה שלמדנו לגבי אישה, זה גם דינים בדיני ממונות. וצריך, ואני צריך את שני הממות הזו, שני הממות האלו. די יש מינן קידושין, אם הייתי לומד את הממות האלה של רבה לגבי קידושין, הייתי אומר משום דייתתה ניחלה בכל דהו, שאישה יותר קל לקנות אותה משדה. כי אישה בעצם רוצה להיות נשואה. וממילא נוח לה להתפשר, אפילו התפשרויות שהיא לא מקבלת את הכסף, ואתה לא נותן את הכסף. זה לא משנה, הייתי חושב שאולי בגלל שהיא יותר רוצה להיות נשואה, אז בגלל זה יותר קל. אני לא כל כך מקפיד על עצם הקניין במובן הזה שהיא צריכה לקבל הנאה מהבן אדם שקונה אותה כאישה. כי היא רוצה להיות נשואה. כדי ריש לקיש, ריש לקיש לימד אותנו, דאמר ריש לקיש. ריש לקיש היה תמיד חכם, ואז עזב לימוד תורה ונהיה גנב, ואז רבי יוחנן ראה אותו, רבי יוחנן ראה אותו מדלג על נהר, ואמר לו, וואו, איזה כוח, הלוואי והיה הכוח הזה היה חוזר לתורה. חלחה לאורייתא, תחזיר את הכוח הזה לתורה. ריש לקיש הסתכל עליו, וראה אדם יפה, רב יפה, אמר לו, ויופי שלך שייך לנשים, הלוואי והיופי שלך היה לאישה. אז רבי יוחנן אמר לו, תראה, יש לי אחות שהיא יותר יפה ממני. תחזור ללמוד תורה, תחזור בתשובה, ואני אשכנע אותה להתחתן איתך. אז ריש לקיש אמר, בסדר, אני מקבל. ואז ריש לקיש חזר ולמד תורה, והוא באמת היה בר פלוגתא של רבי יוחנן. רבי יוחנן היה זה שחיבר את התלמוד ירושלמי, הוא היה הרב של ארץ ישראל בעצם, וריש לקיש תמיד היה בר פלוגתא, שלא היה חולק איתו. אז ריש לקיש התחיל כגנב, התחיל כבן תורה, למד תורה, הלך להיות גנב, ורבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, החזיר אותו ללמוד תורה. אז יש לנו פה ממרה של ריש לקיש, היא מאוד מפורסמת. ריש לקיש אמר, הכלל באישה הוא תו למיטב תן דו, ולמיטב ארמלו. עדיף לאישה שיהיו שני גופים ששוכבים במיטה, מאשר שהיא תשב לבד. לאישה תו למיטב, עדיף לשבת תן דו, שני גופים, דו זה שניים, תן דו, שני גופים, למרות שאתה אומר, את אינטליגנטית, התחתנת עם בוק, בן אדם זה לא מבין כלום. איך התחתנת איתו? כן, אבל יש כלל. לאישה יותר חשוב שיהיה לה שותף בחיים. שיהיה עוד בן אדם איתה בבית, שהיא לא תהיה בבדידות האומללה הזו, זה יותר חשוב לה מלמי טובה ולמאשר שבת לבד. זה כלל. אישה אינטליגנטית, אישה חכמה, תדע שיותר טוב לה עם בעל, גם אם הוא לא הכי טוב בעולם. אבל יש להיות בן אדם בבית, מאשר שבת לבד כל החיים. אז בגלל שזה ככה, הייתי חושב שאולי כל הדינים של רבה הם דווקא בקידושין. כי לאישה בעצם היא רוצה להיות נשואה. יותר טוב לה להיות נשואה משל להיות לבד. אז היא תתפשר. אז גם אם אתה לא נותן לה את הכסף קידושין, גם אם אתה לא נותן את זה לה, אתה נותן את זה לאחותה, כל הדינים שראינו את זה רבה, יכול להיות שהייתי חושב, זה רק בקידושין, בגלל הכלל של ריש לקיש. שיש לנו כלל שאנחנו רואים, האישה יותר נוח לה להיות נשואה משל לא נשואה. אז יש מקום שהיא מוכנה לפרגן יותר. אבל ממונה, אבל בעניין ממונות, אם לא, הייתי אומר, מה? אני עם כל אחד את השדה, אם אתה לא נותן לי את הכסף, הוא נותן לי את הכסף, אני עם כל לך? אני אסכים שתן את כסף לפלוני? אולי זה לא חלק עניין הזה. אז בגלל זה הייתי צריך את הממרה הזו. ויש מינן ממונה, ואם זה, הייתי אומר לך את הדין הזה בדיני ממונות, שבשדה אתה יכול לעשות את המשחקים האלה, לומר, לא אתה תשלם לי, אתה תשלם לי מישהו אחר יקבל את השדה, או אתה תשלם לפלוני ואתה תקבל את השדה. הייתי חושב, אולי זה דווקא בממון, כי משום דהתייב למחילה, בממון אני יכול למחול. אני יכול לומר לך, אני מוכל לך על הכסף, הנה השדה. אבל קידושין, אמא לא. הייתי אומר, קידושין, אין מציאות שיכולה למחול על הפרוטה. יש מינימום שידור יכולה למחול עליו, אז אולי שם אני לא יכול לעשות את הדברים האלה? צריכה, בגלל זה אני צריך שרבה ילמד את הדין זה גם בקידושין, וגם בממונות. כי יש צד שממונות יותר חמור מקידושין, ויש צד שקידושין יותר חמור מממונות. כן? תהיתי? כן, נשמע פער. אומרת הגמרא, אמר רבה, אנחנו ממשיכים עם אמות של רבה. אם בן אדם אומר לאישה, התקדשי לי לחצי, תתקדשי לחצי ממני, מקודשת. או הגמרא תשאל עוד רגע מה זאת אומרת. בוא נאמר, הוא אומר לה, חצייך מקודשת לי, אני מקדשת חצי ממך, אינה מקודשת. אמר לה אביי לרבה, מה ישנה חצייך מקודשת לי, תאינה מקודשת? למה אתה אומר לי שכשהוא אומר לה, חצי ממך מקודשת, היא לא מקודשת, למה? כי התורה אומרת, כי ייקח אישה, אתה לוקח אישה שלמה, מה זאת אומרת לקחת חצי אישה? אישה אמר רחמן, אבל לא חצי אישה. הכנה מאיש אמר רחמנה, אז תאמר אותו דבר, כתוב בהתחלת הפסוק, כי ייקח איש, איש שלם, ולא חצי איש. אמר לי, אז רבה ענה לו, החיישת, רגע, בוא נחשוב רגע. הטעם, כשהוא אומר לה, אני מקדש את חצייך, איתת על בית רי לא חזיה. היא לא יכולה להתחתן למישהו אחר, לא יכול להיות שהוא אומר לה, אני רק קונה חצי ממך, חצי אחר פנוי למישהו אחר. אם היא נשואה לו, אין לה את האופציה לקחת בעל אחר. אז כשהוא אומר לה, התקדשי לי חצייך, ויש משמעות בלשון שלו, אני לא לוקח אותך לגמרי לעצמי, יש אפשרות שמישהו אחר ייקח אותך, זה לא קידושין. קידושין המובן הוא, את מקודשת לי, את לא, אין אפשרות שתכי עם גבר אחר. אז הוא לא יכול לומר לה, התקדשי לי חצייך. אלא גרו המלוחזי לבית רי, אבל הוא לא יכול להתנות איתה מראש, אני חצי מחויב לך, אבל אולי אני אקח עוד אישה? עכשיו אפשר להבין את זה קצת יותר עמוק. שבעצם כבר בימי התנאים, כותב התפארת ישראל, היה מקובל שהם לא יצחת מהם יותר משחת. נכון, עד חיום דרבנו גרשום, עד זמן הראשונים, התחלת זמן הראשונים, זה היה מותר. אבל בפועל לא נהגו את זה. רוב התנאים והמוראים היה להם אישה אחת. אז הוא מתחתן איתה, היא יכולה לומר, מה, אני לא רציתי שיהיה לך 10 נשים. אני התחתנתי איתך, כי אני רציתי להיות נשואה לך, לא רציתי שיהיה לך עוד אישה. אז כשהוא אומר לה, חצי אני מקדש אותך, הוא בעצם אומר לה, תראה, אני יודע שכללית בקהילה אין כל כך הרבה אנשים שנשואים שתי אנשים, אבל אני שומר לעצמי את האופציה. אז יש בזה איזשהו היגיון. זה למה שרבא אומר, כשהוא אומר לה את זה, התקדשי לי לחצי היא מקודשת. כי הוא בעצם מחייב את עצמו חצי. הוא אומר, יכול להיות שאני אקח עוד אישה. עכשיו פה יש מקום לדון. מה אם היא אומרת, לא הבנתי אותך. אז האם נאמר לה, היית צריכה לשאול? למה הסכמת? מה נאמר לה? כי מבחינה הלכתית, זה צריך עוד דיון. איך זה יתקדם.
מה זה מנחה? לא מבינה. כאילו...
שאלה, היא אומרת, חשבתי שהוא סתם מתבדח. מה זאת אומרת, סתם מתבדח או לא סתם מתבדח? את חתמת על החיים שלך פה, איך חשבת שהוא מתבדח? זה כבר יהיה דיון. כאילו, מה בפועל? אבל זה הכלל פה. כי הרי ראינו בעמוד הקודם שיש מציאות שלא ברור לנו אם הוא התכוון, אני רוצה אותך כשפחה, אני רוצה אותך כאישה, נכון? אם הוא אמר לה, מיועדת לי. מה זה הלשונות האלה? אם הוא אמר לה למלאכה, וזה היה בתיקו. פה אנחנו אומרים, לא, זה פירוש הלשון. ואיך היא יודעת את זה? זה צריך לדון. הלאה. אמר למר זוטרה ברי דרב, מרי לרבינה. ונפשתולה קידושי בכולה. כשהוא אומר לה, אני מקדש את חצייך, למה שלא נאמר שנכון, הוא מקדש את חצי. אבל ישנו כלל בקודשים. אם אתה מקדש חצי בהמה, כל הבהמה קדושה. זה לא עובד. הוא עכשיו יסביר לנו את זה לפי הברייתא. מי לא תניא, האם אין לנו ברייתא שאומרת ככה? אם בן אדם מסתכל על בהמה ואומר, האומר רגלה של זו עולה. הרגל של זו אני מקדש אותה להקריב קורבן עולה. אז תהי כולה עולה. תנא קמא סובר שאין כזה דבר. ברגע שחלק מהבהמה עולה, אז הקדושה מתפשטת על כל הבהמה, כל הבהמה עכשיו היא עולה. למרות שהוא רק קידש את הרגל. אז תאמר לי, אבל זה מחלוקת. יש מנדם אחר שאומר, לא, רק השווי של הרגל הוא צריך להקריב עולה. אז זה רק שהוא אומר את זה על רגל. אבל בוא נאמר, הוא אומר את זה על חלק מהגוף שהבהמה לא יכולה לחיות בלעדיו. הוא אומר, הלב של העולה. אז אנחנו אומרים כבר, כולה עולה. כי אתה לא יכול להוציא לב. אז, ואפילו למאן דאמר, אין כולה עולה. גם המאן דאמר שחולק, ואומר שאם הוא אמר הרגל של העולה, אז לא כל הבהמה עולה, רק השווי של הרגל הוא עולה. הני מילי, הימם זה הני מילי, היכד מקדיש דבר שאין הנשמה תלויה בו. זה רק אם הוא מקדיש חלק מהבהמה, שהבהמה יכולה לחיות בלעדיו, אבל מקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, הוי כולה עולה. אז פה כשהוא אומר, אני מקדש חצי ממך, ודאי שחצי ממנה לא יכולה לחיות עם חצי גוף. אז צריך להיות שכולה מקודשת, למה לא נאמר ככה? זו הקושיה שמרזות רברי דרב, ברי דרב מרי, כן? למה כשהוא מקדש חצייה אנחנו אומרים אין קידושין, למה לא נאמר שזה מתפשט בכולה ויש פה קידושין גמורים? עונה גמרא, מי דמי? אתם בהמה. שם בבהמה היא שייכת לך. אם אתה מקדש חצי, אנחנו רואים זה מתפשט. הכה דעת אחרת. פה הוא לא שולט עליה. כשהוא אומר לה, אני מקדש חצי ממך, היא נותנת לו חצי. אז מה קורה עכשיו? אתה אומר, זה יתפשט על כולה? היא לא הסכימה לכולה. אין מצב שזה יתפשט, זה לא בהמה. ובהמה היא שלך. אנחנו רואים, אתה קידשת את הלב, הכל קדוש. כן, אין פה הגבלה. זה שלך, אז בסדר, קידשת את הלב, הכל קדוש. אבל באישה זה לא שלך. אתה קידשת חצי, מאיפה הקידושין שלך יחולו על כולה? היא לא מוכנה. אז ממילא אין כאן קידושין. הלא דמי, אם אתה רוצה להשוות את זה למקרה של קודשים, אתה צריך להשוות את זה למקרה אחר. אלא להד אמר רבי יוחנן, למקרה הזה שרבי יוחנן לימד, שאם יש לך בהמה של שני שותפים, שאז יש לך שני דעות, כל אחד שהיה חצי מהבהמה, ואז הקדיש חצייה, הבעל הבית, הקדיש חצי, אחד מהבעלים הקדיש חצי מהבהמה, וחזר ולקחה, ואז הוא קנה את החצי האחר של הבהמה מהבעלים האחרים, והקדישה, ואז הוא הקדיש את החצי האחר, אז אנחנו אומרים קדושה, הבהמה כולה קדושה, כי הרי עכשיו הוא קנה את החצי האחר והקדיש גם אותו, אבל אינה קריבה, אי אפשר להכיר את הבהמה הזאת, ועושה תמורה, ותמורתה כיוצא בה. יש דין בתורה שנקרא תמורה. התורה אומרת, יש איסור לקחת בהמה שהיא קדושה, ולומר, אני מחליף את הבהמה הזו בזו. זו בהמה שהיא שלמים, היא קשרה לשלמים. בסדר? זו, הבהמה האחרת, תמורת זו. אני החלטתי שאני רוצה לקחת את הבהמה הזו חזרה אליי, אני מאמיר אותה. אני אומר, זה יהיה תמורת זה. אומרת התורה, והיה הוא, ותמורתו יהיה קודש. שניהם קדושים, זו לא יתם קדושתה, ואחרת גם קדושה. זה דין תמורה. יש איסור להמיר, אם הבהמה אין בה מום, אז תקריב אותה, תקדש אותה. אתה כבר לא יכול להמיר את הקדושה. רק אם יש בה מום, אז היא כבר לא יכולה להיקרב למזבח. אז אני יכול לפדות אותה ולתת את הקדושה לבהמה אחרת. אבל פה הבהמה הזו אין בה מום. יש בעיה אחרת. הוא הקדיש חצי, ואז הקדיש את החצי האחר. ברגע שהוא הקדיש חצי, אז הבהמה הזו הייתה חצי קדושה לקורבן, ולא ראויה לקורבן, כי חצי לא היה קדוש. עכשיו הוא מקדיש את החצי השני, יש מושג, ברגע שהיא נדחתה מקורבן, אז יש דעה שאומרת, ברגע שהיא נדחתה, היא כבר לא חוזרת. ברגע שהוא הקדיש חצי, היא באה לכלל, אולי תהיה קורבן, ונדחתה, היא לא יכלה להיות קורבן, כי היא רק חצי קדושה. עכשיו שאתה מנסה להשתים, זה כבר לא יעבוד עם הבהמה הזאת. יש מחלוקת, אם ברגע שנדחתה, נדחתה או לא. אז הדבר הראשון שרבי יוחנן בעצם אומר לנו, זה שהוא סובר שברגע שנדחתה, היא נדחתה. עוד דבר רבי יוחנן אומר לנו פה, זה שאפשר לעשות תמורה, אם אתה תיקח בהמה אחרת, ותאמר, הבהמה הזאת תמורת זו, אז יחול התמורה על האחרת, אבל השנייה תהיה כמו הראשונה, ששניהם לא יכולות להיות קריבות. זה מה שרבי יוחנן אומר לי.
מה זאת אומרת, מה טעם? אין טעם לעשות תמורה, יש איסור לעשות תמורה. תורה אסרת לעשות תמורה. אז אם אתה רוצה להשוות את המקרה הזה של קידושין, אתה רק יכול להשוות את זה למקרה של רב יוחנן, ששם כשהוא מקדיש חצי זה נשאר חצי קדוש. עד שהוא קונה את החצי אחר ואז מקדיש אותו. אז אותו דבר האישה, אתה מקדש חצי, היא רק חצי מקודשת. כן? זה, אם אתה רוצה להשוות, לזה אתה משווה. עכשיו, שציטטנו את רבי יוחנן, הגמרא אומרת, שמע מינה תלת. רבי יוחנן בעצם לימד אותנו שלוש דינים. שמע מינה בעלי חיים נידחים. אנחנו לומדים שרבי יוחנן בעצם סובר שבהמה נדחית כשהיא עוד בחיים. לנו יש... אנחנו למדנו שמע, תשמע מינה מזה. מזה, מהדין הזה שרבי יוחנן אמר, אנחנו נלמד עכשיו שלושה דינים.
זה שבעלי חיים
נדחים,
זה שבעלי
אז כללית אנחנו אומרים שקורבן אחרי שהוא נשחט, אם הוא נדחה, אז לא כשהוא חי, אחרי השחיטה, שחטו אותו כקורבן, ופתאום הוא נפסל. ואחר כך אתה רוצה להחזיר אותו לקשרותו, ברגע שנדחה, נדחה, זהו, הוא לא יכול לחזור. אבל האם בבעלי חיים, האם בהמה כשיות בחיים, אם קרה לה דיחוי כמו פה, שחצי קודש, והיא כבר לא יכולה להביא קורבן, האם אחר כך שתהיה כולה קדושה, אני לא יכול להקריב אותה? זה מחלוקת. אז רבי יוחנן סובר, כמובן אמר, שבעלי חיים, גם בהמה כשהיא בחיה, נדחים. היא יכולה לדחות, ואז היא לא, זהו, לא חוזרת. ושמע מינה, דיחוי מיקרא, הוי דיחוי. אז יש מחלוקת, האם זה נקרא דיחוי, כשזה בכלל לא הגיע למצב שזה יכל להיות קורבן. הרי פה, מה הבעיה? אתה הקדשת חצי, זה עוד לא היה ראוי לי קרב. יכול להיות שדיחוי, זה אתה בא ואני דוחה אותך. הוא הגיע למצב שיכול להיות קורבן, ואז הוא נדחה. אז יש מנדמה שאומר, רק זה נקרא דיחוי. אם הבהמה הזו אף פעם לא הגיעה לכלל מצב שיכולה להיות קורבן, אז זה בכלל לא נקרא דיחוי. אז פה רבי יוחנן לימד אותנו שדיחוי מעיקר אהבי דיחוי, ושמע מינה, יש דיחוי בדמים. אז זה דין שלישי, יש שני רמות בהקדש. אם אני מקדיש כוס, הכוס הזו לא יכולה להיות קורבן אי פעם, נכון? אז אני אומר, הכוס עצמה לא קדושה. השווי של הכוס קדוש. יש קדושת דמים ויש קדושת הגוף. כשאני לוקח, אני לוקח סולת, אני לוקח קמח, נקי מאוד, נקרא סולת, אני רוצה להביא אותו כקורבן מנחה. אני אומר, הקמח הזה אני הולך להביא קורבן מנחה. הכלל הוא שהסולת הזה יש לו רק קדושת דמים. אם אני רוצה לפדות אותו, אני יכול, כי אין בו קדושה של עצם הגוף, אלא השווי קדוש. זה נקרא קדושת דמים. ברגע שאני לוקח את הסולת ושם אותו בכלי שרת, הכלי שרת נותן לו קדושת הגוף. אותו דבר בהמה. השחיטה נחשב, הסכין הוא כלי של בית המקדש, והוא נותן לבהמה קדושת הגוף. עד השחיטה הכללית, אנחנו אומרים, אין לבהמה קדושת הגוף, יש רק קדושת דמים. אז כשרב יוחנן אמר לי שהבהמה הזו, שהוא הקדיש חצייה, ואחר כך הוא הקדיש את החצי השני, בכל זאת היא כבר לא יכולה להיות קורבן, אז זאת אומרת, הבהמה נדחתה, איזה קדושה היה לה כשהוא הקדיש חצי? לא היה לה קדושת הגוף, כי כבר, היא עדיין לא יכולה להיות קורבן. מה היה לה? קדושה של שווי. זה נקרא קדושת דמים. אז הדבר השלישי שרב יוחנן לימד אותי, זה שיש דיחוי בדמים. כן? תהיתי? בסדר. עוד מאמרה של רבה. ביי רבה. בוא נאמר, הוא מקדש אישה ואומר לה בלשון הזו, חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה. אז הוא אומר לה ככה, במשפט אחד, הרי את מקודשת לי חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה, ונותן לה פרוטה שלמה. אין כזה מטבע כמו חצי פרוטה. מהו? כיוון דאמר לה חצי פרוטה פסקה, האם אני אומר, זה כאילו הוא קידש חצי ואז קידש עוד חצי, כמו האדם שמקדש חצי בהמה ואז עוד חצי בהמה. כשהוא מקדש אותה חצי ואז ממשיך את המשפט ואומר עוד חצי, האם אני מחלק את המשפט שלו, ואני אומר מאחר והוא חילק, הוא אמר חצייך וחצייך, אז זה כאילו הוא קידש לחצאין, הוא אומר לה אני מקדש חצייך, אני מקדש עוד חצייך. ואז זה לא חל. רבא כבר לימד אותנו שהמקדש חצי אישה, אז זה לא קידושין.
רבא אומר
לאביי,
איך זה יוצא?
כן, רבא אמר שאם הוא אמר לה חצייך מקודשת, השורה הרחבה השנייה, חצייך מקודשת לי, אינה מקודשת.
אז עכשיו הוא אומר שלא...
עכשיו הוא אומר לה חצי ועוד חצי. עכשיו הוא אומר לה דין חדש. רבא שואל, אם הוא אמר לה משפט כזה, אני רוצה לקדש חצי בחצי פרוטה ועוד חצי ועוד חצי פרוטה, האם אני מתייחס לזה כאילו הוא עשה חצי ועוד חצי, ואז אין קידושין, הוא לא יכול לקדש חצי? מהי רבא? חצי איך בחצי פרוטה וחצי איך בחצי פרוטה, מהו? כיוון דאמר לה חצי פרוטה פסקה, אז הוא עשה שתי משפטים, הוא עשה שני חצאים, או דילמה, או אולי מונה והולכו. הוא בעצם הולך לקדש את כולה ופרוטה. הוא רק מסביר לה, אני הולך לקדש אותך חצי בחצי פרוטה וחצי בחצי פרוטה. האם אני מסתכל על זה כמשפט אחד, או אני מסתכל על זה כשני שלבים? כן. כי בעצם אין כזה מטבע כמו חצי פרוטה. אין מטבע חצי פרוטה. אז הוא יכול להיות שאני מסתכל על זה, כי הוא בעצם מתכוון לומר לה, אני אקדש את כולך בפרוטה, הוא רק מנה את זה ככה בצורה כזו. איך אני מסתכל על המשפט שלו? אם תמצאי לומר, אם אתה תסחוט את המציאות הזו ואתה תאמר שמונה והולך הוא והיא מקודשת, כי הוא התכוון בעצם לקדש את כולה בפרוטה, מה יהיה הדין במציאות כזו? אם הוא אמר לה חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה, מהו? כיוון דאמר לה בפרוטה ופרוטה פסקה למילתי, מאחר הוא אמר לה פרוטה ופרוטה, אז הוא בעצם חילק את מה שהוא אומר לה. עוד דילמה, כל ביום היא מונה והולכו. הוא בעצם כל היום הוא מסביר לה. הוא בעצם מתכוון לגמור את זה היום, אז הוא התכוון פשוט לומר לה, אני מקדש אותך בשתי פרוטות. אז זה נחשב כאילו הוא מונה את הכל יחד. אם תמצאי לומר כל ביום מונה והולך, הוא תאמר לי שזה קידושים טובים, כי הוא בעצם מתכוון לקדש את כולה בשתי פרוטות. מה יהיה הדין אם הוא מקדש אותה? והוא אומר לה, חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר, מהו? כיוון דאמר לה למחר פסקה, אז הוא התכוון באמת לחלק את זה, הוא מקדש חצי ממנה היום וחצי למחר. עוד דילמה הכי כאמר לה, קידושין מתחילו מהיידנה, הקידושין יתחילו עכשיו, ומגמר לא נגמרו עד למחר, אבל בעצם אני מסיים לקדש אותך מחר, כשאני נותן לך את הפרוטה השנייה. זו השאלה האחרונה שרבה עכשיו. עכשיו עוד שאלה. שני חצייך בפרוטה, מהו? הוא אומר, אני רוצה לקדש את שני החצאים שלך, בפרוטה. הכה ודאי באחד זימנה קמה לה, האם נאמר שפה, ודאי שהוא התכוון בבת אחת לקדש את כולה, או דילמה, אין אישה מתקדשת לחצאים כלל. יכול להיות שאין כזה דבר שהוא יכול לקדש אותה ולחלק אותה ככה. תיקו זה יישאר בשאלה. אנחנו בריף, בית עמוד בית, למטה. בית עמוד בית, למטה. אמר רבא. שני מילים האחרונות של הדף. אמר רבא. תן מנה לפלוני, והקדש אני לך. מקודשת מדין ערב. ערב, לאו אף על גב דלא מתי ענה לידי, כמשבד נפשי. הערב הרי הוא לא מקבל כלום, והוא משבד את עצמו למרות שהוא לא זה שמקבל את ההלוואה, הוא לא מקבל את ההנאה. היית את האישה הזו נמי גם כן, אף על גב דלומת ינה לידה, למרות שהיא לא מקבלת את ההנאה, היא אומרת תן את המיליון דולר לאחותי, כמה כאן ינה שהיא יכולה להקנות את עצמה. בוא נאמר, המציאות היא אחרת. היי לך מנה, גבר אומר, אני אשלם את הכסף. אבא של החתן אומר, אני נותן לך את הכסף,
והתקדשי לפלוני, אבל תתקדשי לבן שלי. מקודשת, מדין עבד כנעני. את הדין זה אנחנו לומדים עבד כנעני. עבד כנעני לא ואף על גב דלא חסר מידי, ככני נפשי. העבד כנעני הרי הוא לא משלם כלום, ובכל זאת הוא קונה את עצמו. היי גב רנמי, הבעל גם כן. אף אגב דלא חסר מידי, הוא לא שילם כלום, ככני להחית אתה, בכל זאת הוא זוכה באישה. ואמר רבא, ואז רבא אומר לנו שאפשר גם לצרף את הדינים. תן מנה לפלוני והקדש אני לא. יכולה לומר, תן את הכסף לחתן שלי, ואני אהיה מקודשת לו מדין שניהם. מדין ערב ומדין עבד כנעני. באי רבא, רבא שואל, מהי מציאות שהיא אומרת לבעל, הילך מנה, אני נותן לך 100 זוז, אני נותן לך מנה, והקדש אני לך, ובזה אני רוצה להיות מקודשת לך, מהו? מרזות המשמד רפאפה אמר מקודשת, ואני מילי, מדובר פה דווקא באדם חשוב, דבעי הנאה מקבל מתנה מינה, בהנאה שיש לו שהוא מסכים לקבל את המתנה ממנה, כמקניה נפשה היא מקנה את עצמה. אמר רבא וכן לעניין ממונה. רבא אמר שכל הדינים האלה שאנחנו לומדים מעבד כנעני ומערב, זה אותו הדין גם בממון. הוא גברה, אז זו הסוגיה הבאה, עוד לא ראינו את זה. בסדר? אז עד פה זה מה שראינו.